כל חי אונליין 93fm.co.il.
פרדן ואמר, הבריונים ידעו שאם הם יתקפו חיילים הם יעצרו, לא נפסיק את הפעילות שם, ציין ארדן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ התייחס לעדותו הצפויה היום של ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי ואמר כי הוא מרגיש כי זוכה לחלוטין ובאופן מוחלט מהחשדות. היום צפוי להעיד קומי בפני ועדת המודיעין של הסנאט על מה שהוא טוען ניסיונותיו של הנשיא טראמפ למנוע את החקירה בעניין מעורבותה של רוסיה בבחירות בארצות הברית. קומי אומר כי טראמפ ביקש ממנו לסגת מחקירתו של מייקל פלין שהיה יועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית. באיראן זועמים על תגובתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפיגועים שאירעו אתמול במדינה. שר החוץ של איראן אמר כי טענותיו של טראמפ היו דוחות. בפיגועים באיראן נהרגו 13 בני אדם. מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי שעה את תחילת עבודות העפר ביישוב עמיחי המיועד למפוני עמונה. אישור בניית היישוב התקבל לאחר התערבותו של היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו הפוליטית האגדס מציין כי המנהל האזרחי אישר גם את בנייתן של 2,000 יחידות דיור נוספות ביהודה ושומרון. צפון קוריאה ערכה הלילה ניסוי נוסף של ירי בטילים. בדרום קוריאה אומרים כי נורו כמה טילים מדויקים לעבר ים יפן. עוד אומרים בסיול כי פיונגיאנג בוחנת בניסויים את היכולות שלה לירי טילים מדויקים על ספינות. בצורה טובה, חברת נתיבי ישראל פתחה הבוקר לתנועה את הנתיב השלישי בכביש 1, המחבר בין תל אביב לירושלים. כתבנו בן צליזרוביץ' מוסר כי בכך הקדימה החברה ב-24 שעות את פתיחתו המלאה של הכביש הזה שם. זמן קריאת שמה בשעה 9:05, ממש עוד 2 דקות. תחזית מזג האוויר, היום חם מהרגיל בעונה השרבי ברוב האזורים, מחר עדיין שרבי, בשבת ירידה בטמפרטורות וביום ראשון בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.
דמיינו לעצמכם, ילדה קטנה שרוצה לשחק עם אמא, אבל אין לה אמא שתיקח אותה לגן השעשועים. ילדה שרוצה שאמא תקנה לה גלידה, אבל אין אמא שתקנה לה. ילדה שרוצה שיקריאו לה סיפור, אבל אין אמא שתקריא לה. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של נעמה בת השמונה. אמא נפטרה לפני 7 חודשים, והיא מתגעגעת לחיבוק ולחום של אמא. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית.
תדאגו לבת שלי.
אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את נעמה לבית התמחוי. כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
חמישי בשניים, עם יוסי אליטוב ואריה ארליך.
האורך הוא צביקה גרוניך, המפיקה יעל איבר, על הפיקוח הטכני מוטי קופפר. אנחנו, יוסי אליטוב ואני אריה ארליך, פותחים שעה שנייה לאחר השעה הראשונה שהייתה די סוערת עם השר גלעד ארדן בהתייחסות ראשונה לאירועי מאה שערים, ושלי יחימוביץ' מסבירה את ההפסד על רשות ההסתדרות ומספרת את חוות דעתה על האימות השבוע של ראשי העבודה ועוד דברים. אנחנו פותחים את השעה השנייה שתעסוק גם בעוד מענייני השעה הבוערים, אבל בתחילת השעה, איך לא, כמנהגנו, כמו שהנהגנו כאן מסורת שהיא חשובה ואנחנו מקבלים עליה באמת פידבקים טובים מאוד מרבים מהמאזינים, פותחים עם קצת יידישקייט. ואנחנו השבוע, יוסי, בפרשת בהעלותך את הנרות, מלמד שבחו של אהרון שלא שינה, כל כך הרבה פירושים נאמרו על זה. יוסי, מה הכנת לנו על פרשת בהעלותך?
אנחנו קוראים את הפסוק שקוראים אותו כל שבת בבית כנסת, שנפתח ההיכל, והיהי בנשוא אהרון ויומר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו מסניך מפניך. אתה יודע, שואלים אנשים, אנחנו יושבים, קוראים את זה השבת בפרשת השבוע, אבל כל שבת שפותחים את הארון, הילדים שואלים, חביבי, מי האויבים? מי המסנים? לאיפה יפוצו? מי צריך לנוס? מה האירוע כאן? זה לא, אנחנו קוראים את זה, אתה יודע, כדרכם של טקסטים שנקראים ככה, לא לאחר יד, אבל חלק מהנוסח הסידור. האור החיים הקדוש מסביר ודי נתלה כאן על הזוהר, שאומר ככה: והיא בסוהר אהרון שמשה רבינו הוביל את עם ישראל במדבר עם אהרון הברית, בעצם למה היו עוצרים כאן וחונים כאן? מה זה? זה היה סוג של פה אכלו, פה שתו, פה ישנו? ממש לא. הייתה איזושהי תוכנית אלוקית מסודרת שהמטרה שלה הייתה לברר את ניצוצות הקדושה ששבויות ברשויות הסתרחה. זה לכאורה מושג קבלי, אבל ידוע שהכוח של הקדושה של ארון הברית שיוצאים כל עם ישראל ביחד עם משה רבינו במדבר, בארץ של הסתרחה כמו שאומרים, אז כשארון הולך הוא היה סוג של מגנט, הוא משך את כל הכוחות החיצוניים שהזיקו לישראל והוציא את הניצוצות הטובים אליהם, שזה נשמות הגרים, שזה משאבים שבחטא עץ הדעת עברו לצד של הסתרה אחרה, והחזיר אותם לכוח הקדושה. אבל מי הם הכוחות השליליים שמשה רבינו שואב אותם במדבר, במסע, על ידי החנייה והנסיעה? יש שני סוגים. יש את היצר הרע, שהוא נקרא המסיד והמפתה. אבל יש את הכוחות המזיקים שיש להם מטרה אחת, מה לעשות? לא לפתות את האדם אריה לעשות משהו רע, אלא רק להזיק. וזה, הסיפור הזה מובא בתוך התובנה הזאת. והיא ביסוע אהרון, כשאהרון הברית נוסע בשיירה הזאת של עם ישראל, שמשה רבינו ואהרון בו, ואהרון בראש השיירה, קורה שני דברים. יפוצו אויביך וינוסו מסניך. יפוצו אויביך, מי הם? האויבים זה אלה, שמזיקים לעם ישראל, ועל ידי זה שאהרון ועם ישראל באחדות עם משה רבינו, מפיצים אותם לכל עבר. המזיקים שרוצים רק לפגוע, לא להסית, נזרקים לצדדים. וינוסו מסניך, זה היצר הרע. למה מסניך? יש מסנה אחד. לא, יש יצר הרע של עבודה זרה, יש יצר הרע של הפך הקדושה. לכל יצר הרע יש משהו אחר. בדרך הנסיעה של ישראל עם אהרון, ניצוצות הקדושה נדבקות אליהם, והמזיקים והמפיתים מתפוצצים ומתנוססים. ואתה יודע, אנחנו באמת מדברים פה על מושגים גבוהים, אריה. זה בעצם מה שקורה בגלות. עם ישראל מלוכת סביב התורה. והיא בסוע אהרון, אנחנו נוסעים בתוך הגלות, מחכים כבר שהגלות הזאת תסתיים בגאולה האמיתית והשלימה. מה הכוח של התורה עושה? באיזה כוח אפשר להבריח מזיקים מאיראן ויצר הרע של מודרני ועכשווי כמו כל מה שאנחנו מכירים? בכוח אחד ויחיד. בכוח של האחדות שלנו, שעם ישראל ביחד, בכוח של משה רבינו שמתקשרים למנהיגים הרוחניים ונותנים להם להוביל ולא לכל מיני ילדים קטנים, ובכוח של התורה. כשאנחנו מאוחדים סביב התורה, זוכים לראות וינוסו מסניך ויפוצו אויביך.
כן, יוסי, ואתה יודע, בתחילת הפרשה שעוסקת במנורה, במצוות הדלקת הנר, נר התמיד, הנר היומי על מנורה, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה הפסוק השני, יוסי? הפסוק השני אומר, ויעש כן אהרון. אומר רשי, מה זה ויעש כן אהרון? מלמד שבחו של אהרון שלא שינה. וכל כך הרבה פרשני המקרא שואלים את השאלה הבסיסית הזאת, זה השבח של אהרון הכהן שהוא לא שינה? אדם שנצטווה הוא נצטווה באופן אישי על ידי הקדוש ברוך הוא, דבר אל אהרון בעלותך את הנרות, והוא לא שינה, זה השבח של אהרון הכהן. כל אדם, כל יהודי משתדל לקיים את המצוות ולא לשנות ממה שהקדוש ברוך הוא שינה לו. האם זה השבח המיוחד שאהרון הכהן הצטיין בו? אלא, אז יש הרבה מאוד פירושים על זה, רובם פירושים חסידיים, אבל הפירוש מאוד תופס אותי אומר ככה: אהרון הכהן במשך שנים רבות, עשרות שנים, העלה את הנרות של המנורה בבית המקדש. וגם לאחר 10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה, הוא לא שינה מהחדווה של קיום המצווה, מההתלהבות של הפעם הראשונה. יוסי, אתה רואה, לפעמים אתה בעוד מספר שבועות, הבן שלך ייכנס בעזרת השם בעול מצוות. וכשאתה רואה נער, והנחתם לו כבר תפילין, נכון? כן. לפני מספר ימים. ואני מתאר לעצמי שהוא כולו התלהבות, והוא קם בבוקר, משקים, נוטל ידיים, ומיד רץ אל התפילין ומניח אותם בשמחה רבה. וככה זה כל נער בר מצווה, אנחנו מתלהבים, אבל מה קורה לאחר 5 שנים, 10 שנים? קצת נשחקים, כבר מניחים את זה כמצוות אנשים מלומדה, מקיימים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה. אהרון הכהן, גם לאחר שנים רבות, תמיד זה היה אצלו כמו בפעם הראשונה, וזה נקרא שלא שינה, הוא מעולם לא שינה מההתלהבות, מהחדווה, מהדבקות שהפיינה את הפעם הראשונה. וזה משהו שצריך ללמוד מהארון הכהן. אנחנו, נמצא איתנו כאן על הקו יוסי, אדם מיוחד מאוד, שלדעתי מתקשר גם עם מה שאמרנו עכשיו.
היא, מנכלית משרד.
לא, היא תהיה בהמשך. אני אגיד לך למה שונה הליינאפ, אני חושב, לא? המנכלית איתנו?
כן, אמי, מנכלית משרד המשפטים איתנו על הקו?
מנכלית משרד המשפטים, בוקר טוב.
בוקר טוב.
והשאלה שאנחנו רוצים לשאול אותך לפתוח זה מה שקורה בשבועות האחרונים. מדי מוצאי שבת השתרש לו נוהג בפתח תקווה, לא הרחק מביתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, קבוצת מפגינים שדורשים מהיועמ"ש ומצפים ממנו שהוא יזרז את הליכי החקירה וכבר יביא להם את ההרשעה של ביבי כמה שיותר מהר, ולמה הוא מתעכב? איך את רואה את ההפגנה הזאת?
אני חושבת שכבר דובר על כך בתקשורת לכאן ולכאן, דיברנו גם על הזכות שאין עליה חולק, של קופש הביטוי, וההפגנה היא חלק מהמימוש של הדבר הזה, ומנגד האיזון הנדרש עם זכויות נוספות, כמו הזכות לפרטיות או ההגנה מפני מטרד, לא של היועץ המשפטי לממשלה, אלא של כל סביבת חייו, התראיינתי על זה השבוע, ולאחריי עלה לדבר יושב ראש ועד השכונה, שסיפר על מה שהשכנים חווים, כמעט שלא מדובר בהפגנה אחת או שתיים, אלא מדובר בהפגנות שנמשכות כבר 27 שבועות. אז, וגם הן, אגב, כמו אהרון הכהן, עם אותה חדווה כמו בהפגנה הראשונה, החדווה לא חולפת. וזה בסדר גמור, ויש זכות להפגין וזכות להביע עמדה, אבל בסוף גם צריכה להיות איזושהי מידתיות. ולכן השיח הציבורי סביב הדבר הזה, אני חושבת שהוא חוטא לזכות לחופש הביטוי, כשהוא מתעלם מההשלכות הנוספות של ההפגנה הזאת, וגם על האפשרויות הנוספות, לקיים אותה במקומות אחרים, כמו למשל מול המשרדים שלנו, שזה כן. מקום שהוא לא סביבת מגורים, והוא בהחלט אופציה שיכולה לאפשר את המשך ההפגנות בלי שהדבר הזה יהווה, אגב, לא רק נטל על השכונה, אלא גם כן. חילול שבת. זה מתחיל בשעה מוקדמת, כוחות משטרה נערכים בשעה מוקדמת.
תדעת, אני מדבר איתך מנכלית משרד המשפטים.
בהקל על הדבר.
אמי, ואני לרגע חושב, אני מדבר עם מנכלית משרד הדתות. קודם כל, ספרי לנו קצת על עצמך. אנחנו לא כך מכירים, כי את יודעת, את לא מרויינת,
את לא מרבה להתראיין.
ספרי לנו על עצמך.
אז אני אגיד, אני עובדת משרד המשפטים מזה 20 שנה, אני ירושלמית, אני תמיד גאה להגיד שאני עובדת ציבור, בת של עובד ציבור, נכדה של עובד ציבור, הסבא שלי היה הרב הראשי של קריית אתא, היה רב עיר של קריית אתא, שקראו לו כפר אתא.
איך קראו
לסבא? אבא שלי היה איש משרד החוץ הרבה.
מכילה, איך קראו לסבא?
הרב אשר פולק, אשר הלוי פולק.
יפה.
זיכרונו לברכה, נפטר כבר לפני הרבה מאוד שנים.
היהודים שכמו במעלה.
ובאמת אני נמצאת בתוך השירות הציבורי, מתוך באמת איזושהי מסורת משפחתית של שירות הציבור. הבנה שיש דרך טובה לממש תחושת שליחות ביום יום, וזה באמצעות השירות הציבורי. זה הרקע שלי באופן כללי, ואני מנכ"לית המשרד מזה 3.5 שנים.
יפה.
הייתי מנהלת מחלקת חנינות לפני כן, הרבה מאוד שנים, כן. והייתי פרקליטה בתחילת דרכי.
כן. את שירתת, את כבר 20 שנה במשרד המשפטים, וזה אומר שאת שירתת תחת לא מעט שרים, וכל אחד עם האג'נדה שלו, מהשרים שישרו קו עם וגיבו את מה שאנחנו מכנים האקטיביזם השיפוטי, ודרך שרים שהתעמתו עם המערכת, דוגמת דניאל פרידמן, ועכשיו אנחנו עדים לסוג של אימותים חוזרים ונשנים, גם עם הלש נמוכה, בין השרה שקד לבין נשיאת בית המשפט העליון, כאשר עכשיו על הקו, על הפרק, זו שיטת הסניוריטי, כן או לא. איך את רואה את חילוקי הדעות הללו?
קודם כל אני רואה שרה שרוב הזמן מקיימת מערכות יחסים מעולות עם כל הגורמים במערכת, כולל שהיא רוצה לחלוק על דעות, מנהגים או תהליכים שקיימים מימים ימימה. ואני חושבת שזה הכוח הייחודי שלה וגם העוצמה בתהליכים שהיא משנה והיא מנסה גם לשנות. חלק מהדברים אגב הם דברים שבפעם הראשונה עולים לדיון ציבורי. אם אנחנו מדברים על שיטת הסניוריטי, אני מניחה שאף אחד מכם לא דיבר על הנושא הזה לפני 4 שבועות, לא עניין אתכם, אולי לא הכרתם אפילו את המושג.
כן, זה אין מובן
מאליו. ובוודאי שלא תהיתם מה המשמעות של הדבר הזה.
את יודעת, המנכ"לית, אנחנו מבינים לאן את מובילה כאן, ואני מבין שרוב הזמן זה בסדר, והיא מוכרת לנו, אבל תרשי לי לקחת אותך למקום של מגרש שלנו, החרדים. את מרגישה בנוח מזה שאין כמעט שופטים חרדים במדינה?
שאין מה, אני לא שומעת?
אין כמעט שופטים חרדים במדינה?
בכלל.
יש היום כל כך הרבה עורכי דין חרדים.
אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה והכי גלויה. אני חושבת, זה לא שאלה של מרגישה בנוח. קודם כל, אני חושבת שזה חשוב שיהיו גם שופטים חרדים. זה חשוב כי זה קודם כל יחזק את האמון של הציבור החרדי במערכת הזאת. כי זה לא יעזור ברגע שאתה רואה אנשים שדומים לך, יש איזושהי תחושת אמון בסיסית, גם אם הם עושים דברים שלא מקובלים עליך. אבל אתה אומר, אני יודע איך אדם הזה חושב, וגם אני מרגיש שהכל, או נקודת המבט שלי, או הרקע שלי, יש להם איזושהי קבלה ואיזושהי הבנה. אני חושבת שזאת החלטה שהיא בידיים של הציבור החרדי. ככל שיהיו עורכי דין ומשפטנים מעולים, חרדים, שירצו להיות שופטים, ואי אפשר להתעלם מזה, שהכניסה לתוך האקדמיה ובוודאי אל תוך עולם המשפט היא כניסה של השנים האחרונות. יש כמובן כמה דמויות מאוד מוכרות ותיקות, אבל כדי להיות שופט צריך בכל זאת איזשהו קילומטראז' ותק ומעמד. ואין לי צל של ספק, יש כבר התחלה של מינויים של שופטים חרדים. שרת המשפטים מינתה רק לפני כשנה את חסיאל, אם אני לא טועה. ואני חושבת ש...
זאת אומרת שזה מגמה שתלך ותתרחם?
זאת שאלה של זמן. כלומר, אין לי צל של ספק שהדור הנוכחי שעוסק במשפט כבר כמה שנים טובות, יתחיל להתמודד על המשרות, קודם כל בבית משפט השלום, ויבחרו קודם כל על בסיס של מצוינות.
כן.
כי יש מצוינות אדירה. אני מכירה את זה עם ה... פרקליטים והמשפטנים החרדים שעובדים.
אבל אם אנחנו מדברים על מצוינות, יש מצוקה שעולה מהשטח, ואנחנו שומעים את זה לא אחת מחרדים שלומדים משפטים, והם עוברים את כל המסלול, אבל כשהם מגיעים למבחני הלשכה, הם לא עוברים אותם, וזה מודגש יותר בציבור החרדי, בקרב סטודנטים חרדים, מעבר למגזר הכללי.
תראה, בוא נדבר באופן כללי על הנהייה ללימודי המשפטים. זאת נהייה כללית
חסרת פרופורציות
וחסרת פרופורציות. רק הבוקר פורסמו נתונים שבמדינת ישראל יש עורך דין אחד על כל 138 תושבים. זה נתון מעורר חלחלה. בארצות הברית לדוגמה, שהיא מדינה שגם יש בה שפע של עורכי דין, יש עורך דין אחד על 246 תושבים, ובמדינות אירופה זה כבר עולה ל-1 ל-500 וכן הלאה.
מה הסיבה לדעתך?
אז קודם כל אנחנו נמצאים בתוך שוק, כי הלימודים כלימודים נתפסים כלימודים קלים יחסית, וכמקצוע שקל לרכוש אותו, והרבה אנשים אומרים, זה פרקטי, אני רוצה שיהיה לי את זה בכיס.
ויש בו סוג של יוקרה.
יש בו יוקרה מסוימת, יש בו עצמאות, יש בו פוטנציאל לעצמאות, יש בו איזושהי תקווה גם לרווחה כלכלית.
אוקיי.
וגם יש בו איזשהו סוג של זמינות.
אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים, היה נעים להכיר, אני בטוח שאנחנו נשוחח כאן בתוכנית עוד פעמים נוספות. היה חידוש בשבילנו בעיקר גם תפיסת עולמך, גם המדיניות השרה,
וגם הייחוס.
אני כמובן מאוד גאה, אבל אני אגיד בכל זאת מילה לסיום. במשרד המשפטים יש מספרים הולכים וגדלים של אקדמאים חרדים וחרדיות, ואנחנו נשמח לראות עוד שהתמודדו על כל סוגי המשרות אצלנו, לא רק על המשרות המשפטיות. ברגע שאתה נכנס פנימה, היכולת שלך לנוע אל עבר משרות אחרות הרבה יותר קל, ואני ממליצה לכל אחד לשקול את הדבר הזה.
מנכלית משרד המשפטים, אמי פלמור, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.
בוקר טוב. תמשיכו להצליח.
פרסומות.
פרסומות, אוקיי.
מיד נשוב ל... חמישי בשניים, עם יוסי אליטוב ואריה ארליך. האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793. חדש ובלעדי באדרן, מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג, רק ב-390 שקלים בלבד, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, אדרן, כוכבית 3230.
מבצע כרטיסי גירות של אוסם יוצא לדרך עכשיו. במהלך השבועות הקרובים נפתיע אתכם מחוץ לנקודות המחירה. על כל 10 מוצרי אוסם שנמצא אצלכם בעגלה, תקבלו כרטיס גירות שיזכה אתכם במגוון פרסים שווים. כל כרטיס זוכה, אז למה אתם מחכים? תתחילו להעמיס ואולי נחלק לכם כרטיס. כפוף לתקנון המבצע.
דמיינו לעצמכם ילד קטן שחוזר מבית הספר. הוא פותח את הדלת, אבל אין לו אמא שתקבל את פניו. הוא רעב, אבל אין לו אמא שתכין עבורו ארוחת צהריים. הוא מצפה לחיבוק אוהב, אבל אין לו אמא שתחבק אותו. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אלעד בן התשע. אמו מאושפזת ונאבקת במחלה הקשה והמצב בבית קשה. בואו נעטוף את אלעד באהבה וחמלה. ונכניס גם אותו לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית.
זה הבן שלי.
אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את אלעד לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
למה אי אפשר לקבל שירות גם וגם? בצ'רטר אי אפשר גם זול וגם מקום לרגליים? במלון אי אפשר גם בד אנד ברקפסט וגם צהריים? אז איך בשירביט אפשר גם מקום ראשון בשירות וגם שנה שלישית ברציפות?
משרד האוצר בדק וקבע, שירביט במקום הראשון שנה שלישית ברציפות במדד השירות בביטוח רכב חובה. חייגו כוכבית 2003 ותענו 130% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
בעוד 800 מטרים פני ימינה.
תגיד לי, איך היינו נוסעים פעם?
העולם משתנה, עובדה. מחפש עבודה? אתה מוזמן לכנס תעסוקה ייחודי, שבו נדבר על עולם התעסוקה של המחר. לראשונה במגזר, הרצאתו המרתקת של דוקטור אייל דורון, ויריד הכשרות עם השמה מובטחת. יום רביעי, כף בסיוון, 16:00, במרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים. לפרטים והרשמה, 073-280-0316.
הילדה הזו שעומדת במעבר החצייה, אילו זאת הייתה הבת שלך, לא היית עוצר לה?
אחד מכל 4 הולכי רגל שנהרגו בתאונת דרכים, נהרג על מעבר החצייה. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. מהיום כולנו נותנים זכות קדימה במעברי החצייה לכל אחד, בכל מצב, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
פורור, חד וחלק.
שמעתם? עוד בעל עסק תפס מקום במדריך החרדי הבא. המדריך נסגר החודש. פרסמו עכשיו 02-53-50-500.
המדריך החרדי, חיפשת ומצאת, תאמין.
שלום אדוני, מה מזכירות לך המילים הבאות? סבא, תרים אותי.
אוי ואבוי.
אם גם אתם סובלים מכאבי ברכיים וגב, קיבלו היום בדיקת ייעוץ והתנסות ללא התחייבות. אפוסטרפיה. כשמטפלים בכאבי הברכיים והגב, החיים נראים אחרת. אפוסטרפיה. חייגו כוכבית 2767. בהשתתפות כל קופות החולים.
אתה רוצה לקנות דירה להשקעה, אבל יש לך רק 300-400 אלף שקל? כולם אומרים לך שעם תקציב כזה לא משקיעים בנדלן? במנצ'סטר, אנגליה, תוכל לקנות בתקציב הזה דירה בפרויקט המיועד לסטודנטים, מאובזרת קומפלט ומנוהלת טיפ-טופ, ולייצר פרנסה יפה בראש שקט. כאן אבי עידן. רוצה לשמוע עוד? תתקשר אלינו ונדבר. 03-730-92-22. תחילת השקעות נדלן. משקיעים בנדלן. בטוח. 03-730-92-22.
קייטרינג מרקש, הכי טעים שיש. קייטרינג מרקש הוא קייטרינג משובח לעניני טעם, הוא מציע מבחר מנות עשירות ברמה גבוהה ובמחיר סופר אטרקטיבי, רק 35 שקלים למנה, הכולל סלטים, תוספות ובשרים לבחירה, ברמה ובטעם שלא תמצאו בשום מקום אחר. בחשרות בדץ יורי דעה הרב מחפוד, התקשרו עכשיו 050-444-0827. קייטרינג מרקש, השירות בכל הארץ.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כאן דבי וולף, מבוטחות מכבי שלי, יש לי בשורה מדהימה עבורך. מהיום גם אתן תוכלנה לקבל החזר על עד חצי המחיר, על סדרת טיפולי לייזר במכשור המתקדם בעולם.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
עכשיו איתכם חמישי בשניים עם יוסי אליטוב ואריה אריך.
בוקר טוב ליועץ האסטרטגי והפרשן מנחם גישייד.
בוקר אור.
אריה אריך ואנוכי כאן בתוכנית חמישי בשניים. מנחם, אנחנו מנסים לסכם פוליטית את השבוע, וקצת התבלבלנו, כי באמת אנחנו מלאי הצהרות והבטחות, יש בנייה בשטחים, טראמפ אוהב אותנו, ממשלת נתניהו תשרוד עד אחרי 2020. מצד שני, יש לנו...
שכחת את החקירות, יוסי.
כן, אבל אני אומר, כולם אופטימיים. מצד שני, יש יותר מדי תחנות מעבר, שנראה לך שהכל מפורר. תחכים אותנו קצת.
תראה, אני חושב שהשבוע זה אחד השבועות היותר טובים של נתניהו. כמאמר הקלישאה, קצת יותר טוב מזה, הוא השתגע. תיקח בחשבון ככה, באיראן, ארצות הברית נגדה, ויש טרור. קטר סגורה ומסוגרת, והופכת להיות נצורה תכף, שהיא המממנת הראשית של חמאס, שמצד אחד זה מאוד מאוד טוב לישראל, מצד שני יש פה בעיה, כי באימות חוזר בעזה, ההנחת עבודה תמיד הייתה בגופי הביטחון בישראל, שמי שיזרים כסף לרצועה לבנות אותה זה תהיה קטר, ואם לא יהיה לה כסף היא לא תוכל. שי ניצן יושב בבר ירושלמי ואומר שהחקירות ייקחו עוד חצי שנה. כחלון ש...
חצי שנה זה לא הרבה.
זה למחמיר.
חצי שנה הרבה זה למשטרה. מי המשטרה יש לך פרקליטות? מי הפרקליטות יש לך שימוע? זה לוח זמנים של שנה וחצי, שנתיים. היועצים שכחלון שחשבו שאוטוטוט הם יצאו מתוך נקודת הנחה שהמשטרה מגישה, ממליצה להגיש כתב אישום פרשת אלף תוך כמה שבועות, יצאו בפרויקט של שלטי חוצות, והם נראים עכשיו יותר מובחים אשר אורן חזן עם הצילום הסלפי.
אתה יודע שמנחם, אני כבר השתכנעתי שבעשור הקרוב לא תהיה הכרעה לגבי חקירות נתניהו. אנחנו פה בעיל חסד במשיכה.
אני דווקא משתכנע שתהיה הכרעה, וככל שזה תלוי בעצם משפטי, יש לי את הרושם שהכרעה תהיה לטובת נתניהו. ולכן, אתה יודע, תחשוב על זה, שלפני שבע שנים, בימים האלה, היה את המשט הטורקי לעזה, שישראל הוא אשמה בכל העולם, על המצור שהיא עושה על עזה. תחשוב מי היו האנשים אז. אהוד ברק היה שר ביטחון, דני אילון סגן שר החוץ, אשכנזי רמטכ"ל, דגן ראש המוסד, לינדרשטאוס מבקר המדינה. איפה הם? איפה נתניהו עכשיו, כשמי שמממן את עזה, הוא נמצא במצור? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא פועל לטובתו בכל כיוון. טראמפ עוד לא הציג שום דיל, יאיר לפיד יורד בסקרים, בנט נמצא במלכוד אדיר, כי הוא לא יכול לתקוף את האמריקאים מצד אחד, והוא לא בא לידי ביטוי בימין הקיצוני מצד שני, כי אין בנייה. מה עוד נתניהו ירצה לבקש? אני אגיד לך מה הבעיה של נתניהו.
מה שאתה אומר זה פשוט לשלוף בקבוקי אש ולהגיד לחיים.
לשלוף את השמפניות הוורודות. אבל, איפה הבעיה? הבעיה של נתניהו היא שני דברים. א', תהפוכות בעולם אף פעם לא היו טובות, כי תהפוכות אתה לא יודע איפה מתחילות ואיפה הן מסתמות, וזה עולם של תהפוכות. בואו נחשוב עכשיו, בעשרות שנים האחרונות, אף אחד לא חשב שיהיה מלחמות באירופה, במיוחד לא במערב אירופה, אבל פתאום האיחוד האירופאי מתפרק, ויש מתיחויות בתוך מערב אירופה, אף פעם לא
מנחם, תהפוכות. דווקא את האירועים
והדבר
האלה...
הנוסף, והדבר הנוסף הכי בעייתי של נתניהו, תגיד לי, מה הוא ירוץ לבחירות? הוא כל הזמן היה חזק מול איראן, חזק מול חמאס, חזק מול אובמה. עכשיו מול מי הוא יהיה חזק? מול נפתלי בנט הוא יהיה חזק?
ולכן הוא כנראה מתעודד מהעובדה שהחקירות יימשכו ויימשכו, ועד הבחירות אולי תימצא איזו עילה. אבל אתה מדבר על הבעיות העולמיות, ואני חושב שנתניהו יודע למנף אותן מצוין. אם יש מהפכה באירופה, אז נתניהו אומר, הנה, באירופה האסלאם עולה, ואנחנו כאן איש של שפיות. ואם יש אתמול פיגוע בטהרן, אז שוב, המזרח התיכון עולה בלהבות, נכון. וסוריה, ואנחנו איש של שפיות. זאת אומרת, הוא גם אשף בלנצל ברור. כל סיטואציה לטובתו.
הוא עכשיו בנתיית, כן, אבל הוא ביסס את המנהיגות שלו על פחד. הוא הנחיל פחד לאזרחים, והוא אמר, אני המגן שלכם, אני השכפת שלכם. והנה דברים קורים. עכשיו, זה לא שנתניהו שלח, כמו שאיראן טוענת, שדאעש היא שלוחה של ישראל, כן? אז קורים דברים שבעצם, כמו ששמעון פרס היה אומר, שהמנהיגים חושבים שמנהלים את המציאות, והמציאות היא זאת שמנהלת אותנו. וקורים פה דברים מסביב, שנתניהו, אני אומר, מצד אחד, אתה יודע, איווט ליברמן תמיד היה אומר פה, במדינת ישראל, שום דבר טוב לא מאיים עלינו. אז פה אתה רואה שמכל כיוון, העסק עובד לטובתו כרגע, אבל אתה... שוב, זה מצב כן. מאוד שברירי, מאוד גם נכון. פה וגם... הסיפור הזה של החמאס, גם עלול להביא, של קטר, עלול להביא לאימות בקיץ. אימות בקיץ... הוא לא טוב לאזרחים, הוא טוב לנתניהו.
מנחם, אם אנחנו מדברים על חקירות, זה כל הממשלות של ישראל בעשר שנים האחרונות,
עמדו בצל חקירות.
הן מגיחות לעולם בצל של חקירה, גובות בצל חקירה, ומקרקרות שוב. זה כאילו נהיה איזה עננה ככה קבועה. ועכשיו יש לנו את חקירות אריה דרי, וחיקורי דין של נתניהו. תגיד לי, האם באמת מנסים להרגיל אותנו כך שאלו הם החיים במדינה נורמלית? ראשי ממשלות, נשיאים, שרים, רמטכ"לים, כולם באים ויוצאים מחדר החקירות.
מגמה חיובית אחת, לפחות כרגע, במשטרת ישראל, שאין הדלפות מחקירות בניגוד לפעמים קודמות. גם הפרשנים שניסו לספר לכל עם ישראל תוך כדי חקירה בשבוע שעבר מה קורה עם הרב אריה דרעי, פתאום הם מצאו את עצמם מובכים בסופו של יום.
אגב, אני חושב, מנחם, שהדלפות יוצאות יותר מכיוון הנחקרים ומקורביהם, או קצת מהפרקליטים המלווים, אבל באמת במשטרה יש אמברגו.
במפכ"ל המשטרה הנוכחי אינו סלחן להדלפות. אני מקווה שזה יימשך לאורך זמן. מה שחשוב, יש לי שני הערות בנושא הזה של החקירה. דבר ראשון, אתה יודע, מעניין שיש חיקורי דין שלוקחים שנים, ויקחו עוד חצי שנה ועוד שלושת רבעי שנה, וכל שאלה צריכה לעבור ארבע אישורים של היועץ המשפטי ופרקליט המדינה, וכולם צריכים לאשר כל דבר, ואי אפשר לחקור שני אנשים במקביל, ופתאום יש אחרים שהכל מותר. זהו סימן שאלה שמרחפת על פני הפרקליטות והמשטרה, שאם הם רוצים את אמון הציבור הם יצטרכו לענות. דבר שני, בניגוד ל... מה ששונאי שס מנסים לעשות, יש פה סיפור שאני מדבר כרגע, אין לי שום מושג מעבר להתרשמות תקשורתית, כמו שיש לכל אחד מאיתנו, אני לא יודע משהו אחר, אבל גם בהתרשמות התקשורתית, יש פה שאלה של עבירות מס. הציבור בישראל...
סלחן.
סלחן עדיין לעבירות מס. יכול להיות שעוד כמה שנים, גם בנושא הזה יהפכו אנשים לאחרים, אבל הפרקליטות אגב פחות סלחנית, המשטרה כבר פחות סלחנית, אבל הציבור בישראל לא רואה מישהו
כן, אבל דרי,
של עבירות מנחם, מס.
אבל דרי כן, נמצא בבעיה, מכיוון שזו לא פעם ראשונה שהוא נחקר ובעניין
עדיין
הזה.
עדיין עבירות מס הן לא נחשבות, אתה מדבר עכשיו כפוליטיקה. כפוליטיקה עבירת מס אינה נחשבת לעבירה בעייתית, עבירה בעייתית ציבורית.
כן, אבל מנחם, אני באמת מנסה אבל להיכנס לראש של... שר או ראש ממשלה שנחקר, אפשר באמת לנהל סדר יום, להניג מפלגה ולפגוש אנשים באמת, לא מן השפה ולחוץ, כשכל דקה יכול לצלצל לטלפון ולהגיד, תתייצבו בבקשה בשעה הזאת, וגם יש את העניין של אריה דרי, שזה אירוע כאילו חסר תקדים, זוג, אני לא זוכר, גבר ואישה, זוג שגם האישה היא אשת ציבור חשובה, וגם אריה דרי מנהיג לכל הדעות, שניהם מובלים ביחד הלא חזור, זה...
תראה, אני חושב שלשאלתך הראשונה זה עניין של אופי. יש אנשים שיודעים לתפקד בשעת לחץ, יש אנשים שאינם יודעים לתפקד בשעת לחץ, וזה תלוי אינדיבידואלי בכל אחד ואחד, ויש אנשים שיכולים במקביל, בוא, לחצים שאתה מדבר עם ראש ממשלה, יש לו לחצים הרבה יותר גדולים או לא פחות מאשר חקירה כזאת או אחרת, במיוחד ראש ממשלה שבאים אליו הביתה וחוקרים אותו, ובאמצע טראמפ מתקשר והוא צריך להגיד לחוקרים תשתו בבקשה לימונדה בחוץ, אז בוא נאמר שראש הממשלה, זה לא טוב לו פוליטית, אבל עדיין הוא לא כל כך מתרגש מחקירות. באשר לרב אריה דרעי, אני חושב שכיהודי מאמין, ומי שמכיר את אריה יודע שהוא באמת יהודי מאמין באמת, ולא מהשפה.
אתה רואה אותו השבוע הולך להתפלל במירון, והולך לרבי דוד, אבוחצירא,
בוא, אריה הולך למירון ולרבי דוד, לא רק עכשיו. יכול להיות שעכשיו אנחנו מצלמים את זה, אבל הוא הולך תמיד. הוא לא התחיל אתמול ללכת, זה לא איזשהו, אתה יודע, איזשהו אופי של מישהו שבעקבות זה הולך. הוא הולך שם עשרות שנים, גם למירון וגם לרבי דוד וגם לגדולי ישראל אחרים, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה גם השבוע.
תגיד, אני מנסה לשאול מנחם, למה יהדות התורה האשכנזית מצליחה איכשהו לדלג מעל חדרי החקירות, ובשעה זה לא קורה, ורק אל תגיד לי שמישהו ביהדות התורה יותר צדיק, או מתנהל אחרת, כי אנחנו מכירים את האנשים, כולם גדלו בישיבות, כולם יראי שמיים, כולם משרתי ציבור, ועדיין זה בא לשס ולא לידות התורה. מה, יש לך איזושהי תובנה אינטליגנטית להגיד לנו בעניין?
אני, בניגוד אליך, לא מכיר את כולם לאורך ולרוחה, ולא יודע להגיד אם כולם צדיקים, או שכולם אינם צדיקים.
לא, אני אומר, אין לנו
מד צדיקות. אני אמנע מלהגיד שמות, Okay. אבל בקדנציה, בחקירות בשנות ה-90, אומרים שיוסי שריד נכנס לאחד הוועדות בכנסת, ופגש שם חבר כנסת מיהדות התורה, חבר כנסת ותיק, והוא אמר לו, תגיד לי למה לא לימדת אותו איך.
איך לעשות את זה?
עכשיו, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה חלילה וחלילה להטיל ספק ביושרו של מישהו כזה או אחר, אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא לא מעידה, היא לא בהכרח מידע על מישהו שהוא לא בסדר ומישהו שהוא כן בסדר. יכול להיות שגם בתת מודע, ואני אומר בתת מודע, גם אצל גופים מסוימים של גופי החקירה, הם מתייחסים אחרת לאנשים מסוימים. ועד כמה שזה נשמע...
על איזה בסיס לדעתך? על מפתח ולא, הדתי? נכון,
או... זה יכול להיות בסיס דתי ובסיס עדתי ובסיס... זה דברים שקורים.
ואולי מנחם, אני רוצה להציע עוד אופציה. יכול להיות שזה קשור להתנהלות ואורח חיים. כשחוקר רואה, חוקר או איש פרקליטות רואה את הדירה, הכוך שהשר ליצמן גר בו ברחוב אבן האזל, או את איפה שגפני גר, הוא אומר לעצמו, טוב, פה אין מה לברר. אבל כשהוא רואה אורח חיים שהוא נראה לא רהבתני יותר, אז הוא אומר, אוקיי, בוא נתעלק עליו ונחפש.
ואני ברשותך, מנחם, יציג תזה משלי, ייתכן שש"ס מנהלת מדינה, זאת אומרת, אין לה רק את השאיפה לנהל את הציבור שלה, אלא היא משפיעה במרחבים גדולים מאוד, ואז יושב מי שיושב ואומר, רגע אחת, כל עוד שאתם מנהלים את השטיבל שלכם במאה שערים או במודיעין אלית, אין לי בעיה איתכם. אתם רוצים לבחור לנו מי רמטכ"ל, אתם רוצים להשתתף בישיבות קבינט להשפיע, תפגשו אותנו יותר.
ואני אומר שוב, אין ספק שבתת מודע, לא במודע, בתת מודע, יש תקרת זכוכית, שלא רוצים שחרדי יעבור במדינה. אני אתן לכם דוגמה. מנכ״ל אחת החברות הכי גדולות במשק הישראלי, שדיברתי איתו לאחרונה על קמפיין לתקשורת החרדית, כי אני חושב שזה טוב עבור אותה קבוצה, אוקיי? עבור אותה...
כאילו, לא שבאת לעשות טובה לאיזה גוף תקשורת.
לא באתי...
יעצת לו, לא.
יעצתי לו. ואז הוא מחזיר לי טלפון, והוא אומר לי, אתה מתקשר אליי בקשר לתמיכה, נכון? אמרתי לו, סליחה? עכשיו תקשיב. הוא באמת לא התכוון לכלום, זה בתת מודע, זה ברח לו. הוא חושב שפרסום בעיתון ידיעות אחרונות הופך להיות פרסומת, בעמודיע, במשפחה, זה הופך להיות תמיכה. זה בתת מודע שלהם, והם באמת לא מתכוונים לכלום. עכשיו, הם גדלו במקום אחר, הם נושמים אווירה אחרת, הם מוסתים מהתקשורת, יש פה איזושהי בעיה בסיסית.
איך משנים את זה, מנחם?
בנושא הזה.
איך משנים את זה?
אני לא חושב שאפשר לשנות את זה ב-100%. אני חושב שמספיק שהם יהיו מודעים לבעיה, אי אפשר לשנות את זה. את ההלכה הזאת שרע שונא טוב וטוב שונא רע, ויוסי מומחה בתורת האורחיים, אז הוא ודאי יכול להגיד לך עשרות מובאות בנושאים האלה. אי אפשר לשנות את זה ב-100%. אם מישהו חושב שיש נוסחת קסם, שמחר החרדים יאהבו את החילונים, והחילונים יאהבו את החרדים, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
אבל ביחס לשנים
האחרונות, מה שאני חושב, לא, מה שאני חושב שמאוד חשוב, זה שאנחנו בציבור החרדי נהיה מודעים לזה, ולא נתן כל פעם את הלחי השנייה.
אבל אני חושב שביחס לעשרות השנים האחרונות, אנחנו בתקופה די טובה גם מבחינת היחס של התקשורת והמערכות השונות לציבור החרדי. האם אתה שותף לתחושה הזו?
תראה, שוב, שים לב אבל, שזה בדיוק כמו הסיפור עם יונתן אייבשיץ, עם
העכבר
והחתול. ברגע שיש אופציה אחת להפיל פטיש 5 קילו על פוליטיקאי חרדי, באותו שנייה, כולם יוצאים מאחורים. עכשיו אני אומר עוד פעם.
כן, ראינו, ראינו את התחקיר על, שעשו נגד ליצמן בתקופה שהוא השר הכי פופולרי, ויש עוד דוגמאות.
ראינו את התחקיר על ליצמן, תסתכל מה קורה אתמול שעשו תוכנית שלמה וניסו לפגוע במעמדו של הרב ליצמן ולהגיד שהוא לא בסדר וכו' וכו'. בזמן שיכול להיות ויכוח לגיטימי ולא לגיטימי, ואגב, אני
חושב שבא... אבל מנחם, יש נקודה שאני חייב לומר. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, חצי חרדי. שר ביטחון פנים, בוגר ישיבה. המפכ"ל, דתי. פרקליט המדינה, דתי בלי כיפה.
בוא נפריד. יש חרדים, יש חילונים, ויש כיפות סרוגות, וזה רובד אחר של אוכלוסייה, רובד אחר של מחשבה לגמרי. זה שמישהו היה פעם בוגר ישיבה, זה כמו שהאוטו אומר לך שסבא שלי היה רב במרוקו.
זאת אומרת, זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי לשום דבר, לא רק שלא רלוונטי, לפעמים הוא צריך להצדיק לאט.
טוב.
עכשיו, גלעד ארדן מעורב בקרות של המשטרה, בדיוק כמו שאני ואתה מעורבים, כן?
טוב, זמננו תם, כתמיד היה נעים לשוחח איתך, עם מנחם גישי, תודה רבה.
תודה על השיחה.
ערך אותנו צביק אגרוני, המפיקה יעל ליבר, הטכנאי מוטי קופפר, אנחנו כתמיד נהיה בעזרת השם כאן בשבוע הבא. תודה ושבת שלום.
שבת שלום חברים.
להשתמע.
להשתמע.
תמיד חלמת לבשל כמו מרי זורגר? לאפות כמו אפרת ליבפרוינד? רוצה להכיר את סודות הבישול של אביגייל מייזליק ולעצב כמו ציפי כהן? בקמפוס הקולינרי תגלי את כל הסודות, כל המתכונים, כל החידושים והטכניקות של השפיות המובילות. בואי להתרשם ממגוון רחב של קורסים מקצועיים בתחומי הבישול, האפייה, עיצוב האירועים והעיצוב הקולינרי. חייגי עכשיו 02-65-22-227.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור. משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
למה אי אפשר לקבל שירות גם וגם? בצ'רטר, אי אפשר גם זול וגם מקום לרגליים? במלון, אי אפשר גם בד אנד ברקפסט וגם צהריים? אז איך בשירבית אפשר? גם מקום ראשון בשירות וגם שנה שלישית ברציפות?
משרד האוצר בדק וקבע, שירבית במקום הראשון, שנה שלישית ברציפות, במדד השירות בביטוח רכב חובה. חייגו כוכבית 2003 ותענו מעט 30% הנחה בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה,
תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
סלח לי, איך המאפים?
בראבו!
והפיצה?
בראבו!
והטוסטים במעדניה?
בראבו, בראבו! הכל בראבו!
בראבו, מאפים מבית טוב. בהשגחת בדץ העדה החרדית, רחוב ישעיהו אחת פינת רבי עקיבא בני ברק. ולרגל חג השבועות, מבצעים על כל המחלקה החלבית. בראבו!
כשמדובר במשפחה שלכם, האוכל חייב להיות בריא וטעים, נכון? אז בריא וטעים זה הודו. כאן השף אביב משה, ואני ממליץ לכל ההורים להוסיף תבשילי הודו טעימים ובריאים לתפריט המשפחתי. הודו, גם טעים וגם בריא. בדיוק מה שהמשפחה שלכם צריכה.
השנה אמרתי לעצמי, רבקי, את חייבת להתמיד, כמו שאני מתמידה בנושאים החשובים למשפחתי ולילדיי. אז נרשמתי לסטודיו C, ואני מצליחה להתמיד. היחס האישי, המדריכה המקצועית, פשוט מדהים. תקשיבי, כדאי לך להירשם. סטודיו C, כוכבית 50-45. סטודיו C, כוכבית 50-45. לנשים בלבד.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. הרמ"א ממשיך, מיהו עם ערב יום טוב שבת יכול לקיים סעודה שלישית ויוכל מעט פת לכבוד יום טוב. להסביר את דברי הרמ"א, יש לנו מציאות של פסח או גם שבועות. אלו שני החגים שיכולים להיות ביום ראשון. בראש השנה יש מציאות שהיום טוב הראשון הוא שבת והיום טוב השני הוא יום ראשון. בכל המקרים, כל הדוגמאות שדיברנו, יש חיוב לאכול סעודה שלישית. אם שבועות ביום ראשון, הדרך מאוד פשוטה. הוא אוכל את הסעודה השלישית מבעוד יום גדול. לא חייב להיכנס לזמן של מנחה קטנה. במקום לאכול את הסעודה השלישית בשעה 7, בשעה 6, הוא יאכל את הסעודה השלישית בשעה 3, בשעה 4, שעד הלילה. כשיגיע השעה 8:30 לאכילת הסעודה של ליל יום טוב, עד אז כבר היה מספיק פער של זמן, האוכל כבר התעכל, הוא יוכל לקיים את מצוות הסעודה הראשונה של ליל יום טוב בצורה מכובדת. זה אפשרות אחת. בסעודה של ראש השנה זה הרבה יותר קשה, כי חוזרים מבית הכנסת בשעה מאוחרת, כמובן לפני חצות. צריך להשתדל, חכם עיניו בראשו, לא להרבות באכילה בסעודה השנייה בשבת שהוא ראש השנה, ומיד אחרי שסיים את ברכת המזון, אחרי שעתיים חוזר ונוטל ידיים ואוכל רק כזית, להשלים את האכילה מה שחיסר מעט מהסעודה השנייה. ונמצא שגם כשסיים את הסעודה השלישית, עדיין יש 4-5 שעות בין הסעודה השלישית לבין הסעודה של יום טוב שני של ראש השנה, ונמצא שהוא כיבד את שני הימים במידה שווה. גם לא מנע את עצמו מלקיים את הסעודה השלישית, וגם קיים את הכבוד ליום טוב בצורה הנכונה. מה עושים בערב פסח? שבת ערב פסח. אם פסח חל ביום ראשון, איך נקיים סעודה שלישית? מי שהכשיר את ביתו לגמרי ואוכל בשבת ערב פסח רק כשר לפסח, אין לחם בבית. בסעודה של ליל שבת הוא אוכל מצות כרגיל, מותר. בסעודה של שבת בבוקר הוא טיגן ובישל את המצות ואוכל מהם. מצה מבושלת, מצה מטוגנת, מותר לאכול בערב פסח, כיוון שלא יוצאים בידי חובה בלילה. אז בבוקר הוא אכל מהמצה המטוגנת או המבושלת. מה הוא יאכל בצהריים? לפי מה שהסברנו קודם, אפשר יהיה לאכול בצהריים, נאמר בסביבות השעה 2, הוא אוכל עוד הפעם מצה מטוגנת או מבושלת, אבל צריך לדעת שאם המצה מטוגנת אין בה כזית, אין בכל שבר של המצה שיעור של 27 גרם, הברכה על המצה הזו תהיה בורא מיני מזונות, כי הטיגון והבישול מפקיעים את האפייה, וממילא אם זה לא אפוי אלא מבושל, דינו כדין כל עוגה, כדין כל מעשה קדרה שברכתו בורא מיני מזונות. לכן אם רוצה לקיים את המצווה של הסעודות בפת, דיינו במצה, עליו לתגן מצה שלמה. מצה שלמה בדרך כלל משקלה 30 גרם, הוא מתגן את המצה השלמה, ואז יכול גם לבצוע עליה ולברך עליה המוציא, כי הטיגון והבישול שאמרנו שמפקיעים את האפייה, זה דווקא בחתיכות שהן פחות מכזית, אבל בחתיכות שיש בהן יותר מכזית, כזית ויותר, עדיין הברכה נשארת המוציא, אפילו שזה עבר תהליך בישול או טיגון. לכן, לשבת ערב פסח, אם פסח חל ביום ראשון, צריך להכין מצה מטוגנת או מבושלת, אם לא רוצים לאכול פת. כל זה דיברתי אלה שכבר הכשירו את הבית מערב שבת, ביום שישי, אין יותר לחם בבית. אותם שאוכלים פת, אלה שאוכלים לחם ביום שבת ערב פסח, הם מתפללים בנץ. מסיימים את התפילה לכל המאוחר בשעה 8. עד לסוף זמן אכילה יש להם שעה ויותר, אפילו קרוב לשעתיים. אדם כזה נוטל ידיים ואוכל את הפיתות שאין אחריהם פירורים. לא את החלות שיש בהם פירורים, אלא פיתות שהם משאירים אחריו משטח נקי, וקל מאוד לנקות. הוא אוכל את השתי פיתות שלו בסעודה השנייה, אוכל ומיד שותה דברים רבים להעביר את מה שבחך, את מה שבין השיניים, שלא יישאר לו חמץ בין השיניים. הוא אפילו לוקח כיסם ומנקה את מה שבין השיניים, כמובן לא לפצוע את עצמו שלא ייצא דם. כל זה הוא עושה כדי להעביר את החמץ שבפיו. איך הוא יקיים סעודה שלישית? כאן באה לנו התקנה של המצה עשירה. המצה העשירה מותרת גם לאשכנזים לקיים בה את מצוות סעודה שלישית. כל האיסור לאשכנזים לקיים את האכילה של המצה העשירה זה בפסח עצמו, אבל לא בערב פסח. ולכן מותר להם לקיים. אני יודע שהדברים הם במחלוקת עצומה. האם אפשר לקיים סעודה שלישית במצה עשירה לאשכנזים? רוב האשכנזים נוטים לאסור. רוב האשכנזים נוטים לומר שיקיימו את הסעודה השלישית בכל מיני דברים אחרים, באכילת בשר, באכילת דגים, לא באכילה של מצה עשירה. אבל אנחנו אומרים את ההלכה, ההלכה גם לאשכנזים זה מותר, יש מנהגים, יש דעות, אני לא יכול לכפות את דעתנו חס ושלום על אף אחד, ההלכה היא שמותר להם לקיים את המצווה של סעודה השלישית בערב פסח. בשבת ערב פסח על ידי מצה עשירה. אם הם לא רוצים מצה עשירה, שיאכלו דברים אחרים, שיהיה איזה תבשיל, והתבשיל שאוכלים לכבוד סעודה שלישית עולה לו כסעודה שלישית לכל דבר. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
את פרי נדלן כולם מכירים, ועל פרויקט הנדלן הגדול ברחובות ודאי שמעת. שים לב להצעה שלנו עבורך כעת, פרויקט פרי פלייס המותאם למגזר הדתי, דירות שני חדרים 35 מטרים רבועים עם אפשרות לפיצול לשתי יחידות, בית כנסת צמוד ומעלית שבת, מותאם לשומרי שבת. המחיר רק 645 אלף שקלים בלבד, ויש לכם דירת שני חדרים להשקעה באזור הנחשב ביותר ברחובות. ולנרשמים עד לסוף השבוע ריהוט מלא מתנה. חייגו עכשיו, הדירות נחטפות, 08-657-7000, 08-657-7000.
חדש ובלעדי באדרן, מכשיר שמור לווייז בלבד מבית סמסונג, רק ב-390 שקלים בלבד. שמעת נכון, רק 390 שקלים בלבד, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, אדרן, כוכבית 3230. שימו ווייז, סעו לשלום והתקבלו תפילותיכם לרצון, כוכבית 3230.
דמיינו לעצמכם, ילדה קטנה שפותחת את המקרר ואין אוכל, ילדה קטנה שרוצה סמלה חדשה לשבת ואין מי שיקנה לה, ילדה שרוצה לחבק את אמא ואין לה את מי לחבק. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אורית בת התשע שהתייתמה מאימה לפני שנה, ומאז היא ומשפחתה במצב כלכלי קשה ורעב, ואין אימא שתדאג. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שתאכל ארוחת צהריים חמה כל יום. אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את אורית לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
למה אי אפשר לקבל שירות גם וגם? בצ'רטר אי אפשר גם זול וגם מקום לרגליים? במלון אי אפשר גם בד אנד ברקפסט וגם צהריים? אז איך בשירבית אפשר גם מקום ראשון בשירות וגם שנה שלישית ברציפות?
משרד האוצר בדק וקבע, שירבית במקום הראשון שנה שלישית ברציפות במדד השירות בביטוח רכב חובה. חייגו כוכבית 2003 ותענו 130% הנחה בביטוח
כוכבית 2003, שירבית.
סופונה ב-H&M, מגוון פריטי קיץ לנשים, גברים וילדים מ-39 שקלים ו-90 עכשיו ב-H&M.
שמעתם? עוד בעל עסק תפס מקום במדריך החרדי הבא. המדריך נסגר החודש, פרסמו עכשיו 02-53-50-500.
המדריך החרדי, חיפשת ומצאת תמיד.
מחבר ספר, מוציא לאור, יש לך הזדמנות של פעם בשנה לפרסם את ספרך במדריך הגדול והמוביל ביותר בעולם היהודי ולהתחיל למכור באלפים. האוצר, מדריך הספרים העולמי למחברים ומוציאים לאור. 077-40-70-315, 077-40-70-315.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
שלומקי, אני חייב להגיד לך, מאז שברוקס ברדרס הגיעו לארץ, הבנתי מה זה חולצה איכותית.
אמרתי לך, חייקה, לא סתם מותג עולמי, מותג על.
ממש ככה, העיצוב, הבד, לא צריך גיוץ, פשוט מושלם.
יאללה, אני זז, גם אני צריך איזה ברוקס ברדרס לחתונה של בדוד הערב.
קולקציית החולצות החדשה של ברוקס ברדרס ממשיכה להתחדש, וסוחפת אחריה מאות לקוחות מרוצים. בואו גם אתם להתחדש במותג העל ובדגמים שלא רואים בחנויות. עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
קרמיסימו, קרמיסימו,
קרמיסימו, הגלידה המשפחתית האהובה בישראל, עכשיו בטעמים חדשים, וניל ופירות טרופיים, בננה שוקולד צ'יפ וגלידת פרווה, פסיפלורה ופרייר. קרמיסימו, בחשות בדת צעידה החרדית.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, אם צריך, שיהיה אסקן.
עוד כל חי השעה 10
בוקר טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בבריטניה נבטחו הבוקר הקלפיות לבחירות לראשות הממשלה. מתמודדים לתפקיד עם ראשת הממשלה הנוכחית תרזה מיי ומנהיג מפלגת הלייבור ג'יימי קורבין. הסקרים צופים ניצחון למיי בפער של כ7%. כתבנו שלמה ריזן מוסר כי הבחירות בבריטניה נערכות תחת הבטחה כבדה בשל החשש מפיגועי טרור. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן מתייחס הבוקר לראשונה למהומות במאה שערים ולהתנגדות השוטרים בהפגנות. ברעיון לחמישי בשניים עם אליטוב והרליך התייחס ארדן גם לאישורי הבנייה ביהודה ושומרון.
אני מעריך שתוך לא שנים ולא חודשים ארוכים יראו צעדים מעשיים.